מסכת חולין דף נ"ט, נתחיל בעמוד הקודם 11 שורות מלמטה במשנה, מתניתין. אחוזת הדם, בהמה שפתאום נתרבה הדם שלה ועל ידי כך חלתה, זה גורם לה לחנק, והמעושנת, בהמה שאפה הרבה עשן, והמצוננת, בהמה שהתקררה, שאכלה הרדופני איזה צמח מסוים חריף שזה מסכן את חייה, ושאכלה צועת תרנגולים, גם כן זה דבר שגורם לה לסכנה, או שתת מים הרעים, שתתה ממים מגולים שאולי הנחש שתה מהם והטיל בהם ארס ומלא, זה מסכן את חיי הבהמה כשרה, כל האופנים האלה למרות שימצא בסכנת חיים, אבל בכן הבהמה לא נקראת טריפה אלא אם כן נפגמו האיברים שלה, אבל מה שהיא מסוכנת ועתידה למות זה לא הופך את זה לטריפה. אכלה סם המוות או שהיא קישה נחש, מותרת משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות, אבל אם היא אכלה דבר שהוא סם המוות לאדם או שהקיש אותה נחש, נכון, שני האופנים האלה גם כן היא לא נחשבת טריפה, כיוון שלא נפגעים האיברים שלה, ומכל מקום אסור לאכול מהבהמה הזו משום סכנת נפשות לאדם. גמרא אמר שמואל, הלעיתה חילתי טריפה, מה היא טעמה? דמינך ולהו למעיינה. אומר שמואל, אם האדם יחיל את הבהמה הזו חילתית, סוג של צמח חריף, הרי שעדי כך אותה בהמה נחשבת טריפה, מדוע? כיוון שהצמח החריף הזה הוא עתיד לעשות נקבים במעיים שלה, ומעיים שבמה שנקבו הרי שהיא טריפה. מטיל רב שזבי, כתוב בראית אחוזת הדם והמעושנת ושאכלה הרדופני, שאכלה צועת תרנגולים, שתת מים הרעים, הרעיתת יעס, סוג של עשם נזכיר אותו בהמשך, חילתית, אם הוא אכיל אותה חילתית, ופלפלין, אכלה סם המוות כשרה. כל האופנים האלה, כולל חילתית, כתוב מפורש שהיא כשרה, לא נחשבת טריפה. שייך תנא אומר, היא קישה נחש, או שנשכה כלב שוטה, כלב שיש בו מחלה, מותרת משום טריפה, ואסורה משום סכנת נפשות. קשיא חילתית החילתית, בבריתה שאמרה, אם הלעית אותה טיעה או חילתית, היא כשרה, קשה על שמואל שאמר, מעיתה חילתית, טריפה. קשה שם מוות, השם המוות. קשה גם כן, הבריתה שאמרה, שהיא מחלה שם המוות כשרה, משמע שהיא כשרה וגם אין בסכנת נפשות, כי רק על המקרה הבא היא קישה נחש או נשכה כלב שוטה, אז זה אומר הטענה מותר משום טריפה ואסורה משום סכנת נפשות. משמע אבל ברשע, אכלה סם מוות כשרה, משמע שאין בזה אפילו סכנת נפשות, וקשה על מה שלמדנו במשנה, שאם היא אכלה סם המוות אז היא אסורה משום סכנת נפשות. עונה הגמרא, חילתית החילתית לה קשיא, כאן בעלין, כאן בקרטין. מה שאמרנו חילתית לא קשה על דברי שמואל, כי הבריתה שאמרה שאם הוא יכיל אותה חילתית הבהמה כשרה, מדובר שהוא יכיל אותה את העלים של הצמח של חילתית, והעלים הם לא כל כך חריפים והם לא עושים נקב המעין, לכן היא כשרה. ואילו שמואל דיבר כאשר יכיל אותה את הגרעינים של החילתית שהם מאוד חריפים, ולכן זה עושה את הבהמה הטריפה. סם המוות, סם המוות לקשיא, הדידה, הדי אדם. גם לגבי סם המוות אין קושיה ממשנה לבריתה, כי הבריתה מדברת כאשר היא אכלה דבר שהוא סם המוות בשבילה, אבל לאדם העשב הזה הוא לא סכנת נפשות, לכן כשהבהמה אכלה את זה אין בעיה לאכול מהבהמה הזו, אין בזה אפילו סכנת נפשות. אבל מה שהמשנה אמרה, שאם היא אכלה סם המוות אז זה אסורה משום סכנת נפשות, מדובר שיכלה עשב כזה שהוא סכנת נפשות לאדם האוכל. ומלאף על פי שכאן הבהמה אכלה את זה, מכל מקום אני חושש שאולי נשאר בתוך הבהמה חוזק חזק מהארס הזה, אולי גם אדם שיוכל אותה עדיין יסתכן, ולכן אסור לאכול משום סכנת נפשות. שואלת הגמרא, שמתי בהמה, היינו הרדופני. אם אתה אומר לי ששם המוות שכתוב בריתה, שאם הוא אכל מזה, הרי שמה כשרה מדובר סם המוות, שהוא רק סם מוות לבהמה בלבד. אם כך הרי זה כבר כלול במה שהתנה הזכיר לפני כן בבריתה, שאכלה הרדופני. הרי גם הרדופני זה בעצם סם המוות שהוא רק מזיק לבהמה ולא לאדם. הגמרת רג ונה סם המוות. יש שני אופנים סם המוות, יש סם מוות הרדופני, ויש עוד עשבים אחרים של סם המוות, לכן התנה הזכיר את זה בעוד משפט נוסף. מה היא טיעה? אמרנו שאם יחיל אותה טיעה, אז גם כן הבהמה הזו כשרה. מה זה העשר הזה? אמר רב יהודה, עיקרה דמריריתה. זה עשב שנקרא מריתה, והכוונה על השורשים שלו, שמה עיקר הסמבית בדבר זה. כאן רש"י כותב שזה נקרא, שורש זה נקרא תורה, וכותבים כאן שזה נקרא בשפה של היום איקוניס, צמח רעל הגדל בהרים, ופרחיו נראים כמחוסים כסדה. אמר רב יהודה, היי מן דאכל תתת תכלי חילתית, עליבה רקנה, משתלח משכה. אמר רב יהודה, הוא בדידי הווה עובדה, ואך בחד תכלה חילתיתה, וילד יד ובמיה משתלח משקי, וקיימתי בעצמי החוכמה, תחייבי עליה. אמר רב יהודה, מי שאוכל מהצמח הזה שנקרא חילתית, בכמות של משקל של 3 מטבעות של שקל, אלא מטבע בזמנם של שקל, אם אתה לוקח 3 מטבעות כאלו, במשקל הזה אתה אוכל חילתית, על לב ריק, כלומר שלא אכלת כלום מהבוקר, כל העור שלה, כל הגוף של האדם מתחמם מאוד, אומר לה, במינן, כל העור שלו יתקלף, משתלח משקה, יתקלף לו כל העור, מרוב החום שזה עושה לגופו של האדם. מה ביהו? בי היה המעשה הזה? פעם אחת אכלתי חילתית במשקל של שקל אחד בלבד. כנראה זה היה לי בר קניה, עדיין לא אכל כלום מהבוקר. אומר, ואם לא, שישבתי מהר בתוך מים קרים, ככה שכל הגוף שלי התקרר, אז כל העור שלו היה מתקלף מעליו. כי הייתי עצמי הפסוק, החוכמה תחיה בעליה. יש פסוק שאומר, כי בצל החוכמה בצל הכסף, דברים שאתם יכולים לעשות בחוכמתו, יכול גם לשלם עליהם ולקבל אותם. אבל אומר הפסוק, ויתרון דעת, החוכמה תחיה בעליה. אבל האדם שיש בו דעת, זה יש בו יתרון יותר מאשר הכסף. למה? כי החוכמה תחייבה לפעמים עד שתעשה בכסף שלך דברים, אבל זה שיש בו דעת, הוא יכול לחיות עצמו במהרה. הוא אומר, קיימתי בעצמי את הפסוק הזה. מה יוסף היי מנדי אחי שתסרי בעי? אומר יוסף, מי שאוכל 16 ביצים, וארבעה אמגוזי, ארבעה אגוזים, ושב בוטיטה די פרחי, כותב ראשי, גרעינים של צלף שקוראים קרפיר, ושתה רביעיתה ידושה, שותה רביעית של דבש, עושה את כל הדברים האלה כולם ביחד, בתקופת תמוז עליבה רקנה, עושה את זה בתקופת תמוז שחם על לב ריק, כלומר לא אחר עדיין כלום מהבוקר, מתעקר תל יד ליבה, נעקר המתר של הלב שלו, כלומר סכנת נפשות ממש. ההוא בר תביה דעתה לבירש גלותה, דהבה מפסח קרען בתרייתה, בתרי רב וצומת הגידין, ואכשרה, סבר למיכל מיני באומצה, אמר לשמואל, לחיי שמור לנקורי, אמר לי, מה הייתה קנתה? נוטווה בית הנורא דעי ובדיק נשה. עוטווה, נפלתי לחטא לחק. הרי שמואל על ידי רב לא יונה לצדיר כל אבן. כי רב על ידי שמואל, כל רז לאנס לך. פרט הגמרא, היה איזה צבי אחד שהגיע שם לביתו של ראש הגולה. אבל הרגליים של הצבי הזה היו חתוכות. מה עושים? בדק רב את צומת הגידים, לראות אם הם שלמים, הרי שזה קשר, ככה למדנו למעלה. רשם שלמים, התיר אותם. רצה הרב לאכול מזה באומצה, כלומר, רצו לצלוט לו את זה על גבי גחלים, הוא הסכים. אמר שמואל, איך אתה מתיר זה באכילה? אולי. מה שאתה רואה שהרגליים שלו חתוכות, זה לא מפני שנשברו רגליו תוך כדי ריצה באיזה מקום, אלא ייתכן שמה שרגליו שבורות מפני שאולי נחש הקיש אותו, ועל איזה רגליים שלו חתוכות? אמר לו, כן, מה התקנה, איך נדע? אמר לו, נשים את זה לא אגבי גחלים, נכניס את זה לתוך תנור, ועל ידי זה הדבר ייבדק מאליו. ככה עשו שם את זה בתוך תנור, ואז ראו שכל הבשר כולו נפל חתיכות חתיכות, מאלה התברר שאכן מחמת הארס של הנחש שנכנס בו, לכן זה נחתך כולו חתיכות חתיכות, זה היה בתוך תנור. קרא שמואל על רב, לא יונה לצדיק כל אבן, לכן בור העולם גלגל את זה, שאני אהיה פה בשעה הזו כדי להציל את רב. ורב אמר על שמואל את הפסוך, כל רז לאנס לך, שכל הסודות גלויים וידועים לך. מה דיתי? סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה. סימני העוף לא נאמרו. כלומר, בתורה כתוב סימנים של בהמה, אופרס פרסה, שעת ושסה פרסות, מעל גירה בהמה, אותה תאכלו. אבל הסימנים של העוף לא נאמרו. כתוב בתורה 24 עופות שהם תמיים ורק הם תמיים. הם, המשפחות שלהם, רק הם בלבד. שאר הם לא תמים, לא מותרים באכילה. מכל מקום, איך אם אדם לא מכיר את כל העופות האלה ואת כל הסימנים, כל המשפחות שייכים אליהם, אז אם כן, איך האדם ידע? אומר, אבל אמרו חכמים, כל עוף הדורס, צמא. אמרו חכמים, אנחנו נגיד לך סימנים של טהורה, שבזה תדע, כל עוף שמגיע לפניך, אם הוא טהור או לא. אם יש עוף שהוא דורס, אז זה ודאי יטמא. מה זה נקרא דורס? כאן רש"י מסביר שהוא מרים באצבעות שלו את מה שהוא רוצה לאכול. בהמשך ועוד גם ראשונים אחרים מסבירים, שכוונה היא, העוף הדורס, שעה שרוצה לאכול דבר מאכל כלשהו, הוא לא אוחז אותו רק בפיו. כי זה יכול לעת לו כל החתיכה כולה ביחד. מה הוא עושה? הוא שם את רגליו, דורס אותם על גבי דבר מאכל, ואז בפיו הוא מושך מאותו דבר מאכל. אז אם הוא עוף כזה שהוא דורס, ודאי שהוא טמא. ולא מספיק. צריך שגם כי סימני טהרה. מה עם סימני טהרה? כל שיש לו אצבע יתרה. מעל האצבעות שדוחות שם על גבי הקרקע, יש אצבע שהיא גבוהה יותר. וזפק מהוושת, כל האוכל נכנס קודם כל לאיזה עבר כזה שנקרא זפק. משם זה עובר לקורקבן. אז יש לו זפק. לדבר נוסף, קורקבנו נקלף טהור. דהיינו, אם אדם פותח את הקורקבן, שם רואה שהעורף שלו הפנימי הוא חזק, ומאלה אפשר לקלוף את זה בקלות. אם יש את הסימנים האלה, הרי שזה טהור. ולעזר ברבי צדוק אומר, כל עוף החולק את רגליו טמא. אומר, יש לך דבר שהוא ודאי טמא. מה? אם עוף שעשים אותו על איזה חבל וכדומה, הוא מחלק שני, כמה אצבעות מימין, כמה אצבעות משמאל, הרי שאופן כזה ודאי שהוא טמא. אז שדיברנו לגבי עופות ובחגבים, קושי יש לו ארבע רגליים וארבע כנפיים וקרצוליים, כנפיו חופין לתרובו. אומר, מה זה הגדר של חגבים טהורים? אם יש לו ארבע רגליים, ארבע רגליים קטנות, ככה ליד הראש שלו, ויש לו גם כן ארבע כנפיים, יש לו גם כן קרצוליים, קרצוליים כוונה היא שתי רגליים מאוד מאוד גבוהות, שהקרצוליים האלה עדי זה הוא כתמו של הפסוק לנטר בהן על הארץ. עוד תנאי, רביעי, אם כנפיו חופים את רובו, כנפיו מכסים את רוב גופו. אם יש ארבעה תנאים האלה, הרי שהוא כשר. רבי יוסי אומר, הוא שמו חגב, עוד תנאי צריך, שיקראו לו בשם חגב. אמנם, יש לנו כמה סוגי הרבה שמוזכרים בתורה, ויש להם הרבה סולעם וחגב למיניהו, אז שם אחד ששם שלו חגב בעצם. נכון, אבל גם היתר, השם הכללי שלהם הוא בשם חגב. אלא שיש כאלו, יש להם שם כללי בשם חגב, אבל המין עצמו קרוי בשמות אחרים, כמו הרבה, סולעם וכדומה. ויש גם כן שם פרטי לסוג חגב מסוים, שלא רק השם הכללי של כל אלו קוראים בשם חגב, אלא גם שם פרטי שלו בשם חגב. כאן רבי יוסי כוונתו לומר, שהשם הכללי של החגבים האלו קרוי בשם חגב. ובדגים, מה הסימן של הדגים? כל שיש לו סנפיר וקסקס, נשמע אפילו סנפיר אחד וקסקס אחד, גם כן זה טהור. ויהודה אומר, שני קסקסים וספיר אחד. לא מספיק שיהיה קסקס אחד, מספיק, צריך לפחות שני קסקסים וספיר אחד, רק אז זה טהור. ואלה הם קסקסים הקבועים בו, סנפירים הפורח בהם. כן, ידוע היום מה זה נקרא קסקסים, סנפירים הפורח בהם, כלומר מה שאותו עבר, שהעדי זה גורם לדג, לנוע ולשוט במים. גמר ראתנו רבנן, אלו הם סימני בהמה, כל בהמה מפרסת, פרסה וגומר. פסוק אומר, כל בהמה מפרס פרסה, שסעת שסע, שתי פרסות, מעלת גירה בבהמה, אותה תוכל. משיך התנא ואומר, כל בהמה שמעלת גירה, בידוע שאין לה שיניים למעלה, וטהורה. כלומר, כל בהמה שמעלת גירה, אומר התנא קודם כל, כלל במציאות וכלל בהלכה. כלל במציאות הוא אומר, ממילא אני יודע בוודאי שאין לה שיניים למעלה. בלסת העליונה, אין בקדמת הפה את השיניים החותכות. אין שם שיניים חותכות. ודבר נוסף אומר התנא, כלל בהלכה, שבאופן כזה היא מעלת גירה, אז בידוע שאין שיניים למעלה ומלא היא טהורה. בקשה גמר, הוא כללה הוא, והרי גמל דמעלה גירה הוא ואין לו שיניים למעלה וטמא. הנה הרי הגמל, הוא מעלה גירה, ואין לו שיניים למעלה, אף בכן הוא טמא. אתה אמרת, כל מי שמעלה גירה בידע שאין לו שיניים למעלה הוא טהורה. לא, הנה גמל יש לו אותו דבר, אף בכן הוא טמא. נגמרה, גמל ניבה איתלה. הגמל יש לו איזה שתי שיניים, אחד מימין, אחד משמאל של הפה שלו, זה נקרא ניבים, וזה גורם לכך, זה בעצם זה כמו שיניים. אני דיברתי על אחד כזה שאין לו שיניים בכלל. מוסיפה גמרא לקשות, והרי בן גמל, דניבה נמי ליטלה, הרי גמל שהוא צעיר, עד גיל 6, אין לו עדיין את הניבים האלו. ואם כן, כיוון שאין לו עדיין בכלל את הניבים האלו, אז אם כן רואים מכאן שהנה, הוא מעלה גירה, ואין לו שיניים, אין לו אפילו ניבים. אף כן יודעים שהוא תמך, אתה אומר לי הוא תורה. ותו, עכשיו גמרא רוצה להוסיף להקשות, על הכלל של המציאות שהוא אמר, כל מי שהוא מעלה גירה, אז בידוע שאינו שינה למעלה. כשהגמרה, וכי המציאות היא כך, הרי שפן וארנבת, דמעלה גירה הן, ויש להן שיניים למעלה, ותמיעין. המציאות היא לא כמו שאמרת. ועוד, משיניים מי כתיב באורייתא. מה אתה מחדש לי כלל? כל מה שמעלת גירה, בידוע שאינו שינה למעלה. כאילו אתה עכשיו בא לחדש לי, שמלא יש לו סימן טהורה. וכי בתורה הזכירה שיניים או לא שיניים, זה לא מעניין אותנו, כלל ועיקר, זה לא סימן טהורה. אלא אומרת הגמרא, אלא הכי כאמר, כל בהמה שאין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא מעלת גירה, מפרס פרסה וטהורה. צריך להגיע בלשון הברייתא ולומר כך, כל בהמה שאין לה שיניים למעלה, בדקת הפה וראית שאין שיניים למעלה, ממילא תדע בוודאי שהיא מעלת גירה מפרסה פרסה, ולכן ודאי שהיא טהורה. שגמרא בליך פרסותיו, שמה אתה צריך? לומר, אם אתה רואה את זה, ממילא ודאי שהיא מפרס פרסה. תבדוק אם יש לה פרסה או לא. הגמרא גון שהיו פרסותיה חתוכות. הרגליים היו חתוכות למטה. אומר לה, אנחנו לא יודעים עכשיו כרגע, האם היה פרסה או לא פרסה. אומר, אם אתה ראית שאין שאין מה, בהכרח ודאי שיש לה גם פרסה. כדרב חסדה, דמר בחסדה, היה מהלך במדבר. הוא מצא בהמה שפרסותיה חתוכות. בודק בפיה. אם אין לה שיניים למעלה, בידוע שהיא טהורה. אם לאו, בידוע שיתמע, בלבד שיקיר גמל. אומר, אתה הולך בדרך, ומצאת בהמה שהפרסות שלה חתוכות. אז מה תעשה? אם תהיה טהורה, לא, תבדוק בפה. אתה רואה שאין לה שיניים מעלה, בוודאי שהיא טהורה. ואם לאו, אם אתה רואה שיש לה שיניים מעלה, אז בידוע שיתמע. מתי אמרתי לך שאם אין לה את הפרסות, אין לה את הרגליים, אתה לא יכול לבדוק אם היא מפרסת פרסה או לא. ורק אתה ראית שאין לה שיניים מעלה. זה בתנאי שאתה מכיר את הגמל, כי אם אתה לא מכיר שהבהמה שראית היא בוודאי לא גמל, אתה לא מכיר מה זה גמל, אתה יכול לחשוב אולי באמת זה גמל, אז אם כן, אפילו שאתה רואה שאין לה שיניים למעלה, מכל מקום, ייתכן שזה בעצם הבן של הגמל, ולכן אסור לך לאכול, כיוון שאתה לא יודע אם יש לו פריס פרסה או לא, כתוב התורה, שהגמל הוא מעלה גירה ולא פריס פרסה, אז כן יכול להיות שהוא אחד מהם, שאת הגמרה, גמל, ניבה איתלה, אלא בלבד שיקיר בן גמל. לכאורה, מה אמרת לי, רב חסדה, שמתי זה מותר בתנאי שהוא מכיר מה זה הגמל? והרי לכאורה, גמל יש לו ניבים, ואם כן, בעצם שפתחת בשלפים אין לו פה, הוא לא מכיר מה זה, שזה ודאי לא גמל. עצם זה שהוא פותח את הפה של אותה במה שהוא מצא, והוא רואה שאין לה ניבים, אם כן בהכרח שהבהמה הזאת היא בהמה רגילה. הגמרא כן, הכוונה בלבד שיקיר בן גמל, כי הרי בן הגמל, דהיינו אותו גמל צעיר, אין לו עדיין בכלל ניבים. ואם אתה לא מכיר מה זה בן גמל, אז מילא זה אסור מפני שאף על פי שראית שאין שיניים למעלה, אבל כיוון שאתה לא יודע אם הוא באמת מפרס פרסה או לא, ייתכן שזה בן גמל. שואלת הגמרא, לאו אמרת, איכה בן גמל? איכה נמי מינה חרינה דמי לבן גמל, לסכה התחליטן את רבי ישמעאל, ואת הגמל כמעל לגירה הוא, שליט בעולמו, יודע שאין לך דבר מעלה גירה ותמה, אלא גמל. לפיכר פירת הכתוב הוא, שאת הגמרא, עכשיו שאתה אומר לי רב חסדה, שצריך האדם להכיר בן הגמל, למה? כאילו לזאת ייתכן, שאפי שאתה רואה שהוא מעלה גירה, ואתה רואה שאינו שיניים למעלה, יכול להיות, שאותו הדבר הזה בעצם, מכל מקום אין לו את הסימן טהורה השני שהתורה קבעה, שזה מעלת, שזה שסעת שסע פרסות, אין לו את המעלה הזאת, אין לו את הסימן הזה. ואומנם אמרת לי, שאם הוא הכיר את בן הגמל, והוא יודע שזה לא בן גמל, מי זה קשר, אז מה? אבל אולי יש עוד בהמות אחרות, כאלו שהם תמיים, כי הם לא מפריסות פרסה, לא שסעת שסע פרסות, אבל הם רק מעלים גירה בלבד. אז אם כן, אפילו אם אני מכיר שזה לא בן הגמל, אבל מכל מקום אולי זה עוד בהמה אחרת בעולם, שהיא בעצם גם כן לא מפריסה פרסה, והיא מעלת גירה, ואולי זה הוא אחד מהם. ואם אין לו פרסות, לא בדק את הפרסות, אז איך תדע, אולי זה משהו תמי? אומרת הגמרא, לא. רק בית הגמל לבדו, הוא בעצם, הוא מעלה גירה, ומצד שני, אין לו פרסות, ולכן הוא תמה. כך אומר רבי ישמעאל. ואת הגמל כמעלה גירה הוא. מה זה הוא? מה הדגשה הוא? אלא כשבחוש הוא שליט בעולמו יודע שאין לך דבר בעולם שמעלה גירה ותמה, אלא גם מה. לכן התורה אמרה, הוא מוסיפה גמרא לומר עוד דבר של חזה שאמר דבר דומה. ואמר חזה, היה מלך בדרך ומצא בהמה שפיה גמום, פיה חתוך, בודק פרסותיה. אם פרסותיה סדוקות, בידוע שהיא טהורה. אם לאו, בידוע שהיא טמאה, ובלבד שיכיר חזיר. כלומר, גם אם הוא רואה שפרסותיה סדוקות, אם הוא לא רואה את הפה שלה, הוא לא יודע מהפה שלה אם באמת הוא מעלה גירה או לא, זה אסור. כי ייתכן בעצם שזה חזיר. חזיר מפריס פרסה, אבל הוא לא מעלה גירה. לכן, צריך לדעת, אם אתה לא מכיר בוודאות שבמה שראית עכשיו זה לא חזיר, סוכל לאכול, כי אולי זה חזיר. אם אתה יודע מה זה חזיר, וראית עכשיו במה שיש לה פרסות, הפי שלא ראית מעלת גירה, ודאי שזה קשר. שואלת הגמרא, למה אמרתי כחזיר? כאן אמין החרדה מחזיר. לכאורה, מה יועיל שאתה מכיר את החזיר, אתה יודע שבמה שעכשיו מצאת היא לא חזיר? הרי יכול להיות שיש הבהמה הזאת, היא לא חזיר, אבל היא בהמה אחרת שאין לה שתי סימנים. יש לה רק סימן של פרסה בלבד, ואין לה סימן שמעלה גירה. אז איך אפשר להתיר בדבר הזה? הגמרא, לא סקרתך. לא יכול להיות שיש בהמה אחרת חוץ מהחזיר, שהיא מפרס פרסה, אבל היא לא מעלה גירה. למה? דתן ורבי ישמעאל. כתוב פסוק, ואת החזיר כי מפריס פרסה הוא, מה הדגשה בהו? שליט בעולמו הקדוש ברוך הוא, יודע שאין לך דבר שמפריס פרסה ותמה, אלא חזיר. אחר פירת הכתוב הוא, לכן אם אתה יודע בוודאות, אתה מכיר את החזיר, יודע שזה לא חזיר, ממילא אתה יודע שאם הוא מפריס פרסה, בהכרח שהוא גם מעלה גירה. ואמר רב חזה, היה מהלך במדבר ומצא בהמה שפי הגמום, דיין הפה של החתוך, ופרסותיה חתוכות, גם הרגליים שלה, אתה לא יכול לדעת אם מפרס פרסה או לא. בודך בבשרה, אם מהלך שתיבער וידוע שהיא טהורה. אם אתה קורע את אותו מקום ונקרע גם לאורך וגם לרוחב, סימן שהיא טהורה. ואם לאו, וידוע שהיא טמאה. ובלבד שיקיר ערוד, יודע שבמה שהוא מצא היא בוודאי לא ערוד. כי ערוד גם כן, הוא נחתך גם לרוחב וגם לאורך, גם שתי וגם ערב. שואלת הגמרא, למה אמרת איכה ערוד? שהוא נחתך שתי לערב, איכה נמינה אחרי נדמי לערוד. אולי יש עוד מין אחר שהוא דומה לערוד, ואם כן מלגמרי, עכשיו אתה יודע שמה שמצאת זה לא ערוד. ואתה רואה שהבשר של זה נחתך שתי וערב. כל מקום אולי זה בהמה אחרת שטמאה, והיא לא ערוד, אבל הוא בשר של נחתך שתי וערב. הגמרא דמירי דליקה, קבלה בידינו איש עם פי איש, שאין עוד בהמה נוספת שנחתך שתי וערב והיא טמאה. ואיך בודק, איפה המקום הזה שצריך לבדוק שתי וערב? אמר רבי יהיה ויתמר בחסדה בחנפי העוקץ. דהיינו, מתחת למקום של העלייה, שם באותו מקום, יש כאלו שהבשר שלהם נקרא שתי, לאורך, יש כאלה נקרא ערב, לרוחב, ורק הדבר הטהור הוא נקרא גם לאורך וגם לרוחב, השרירים שם הם אורך ורוחב, מלא זה נקרא גם לאורך וגם לרוחב, אז זה סימן שאכן זו בהמה טהורה. סימני חיה, תנו רבנן, אלו הן סימני חיה, חיה, בכלל בהמה היא סימנים. התנא אומר אלו הם סימני חיה, לפני שהתנא ימשיך הגמרא עוצרת את זה ושואלת מה אתה צריך להביא לי מה סימני החיה? הרי לגבי לדעת איזו חיה טהורה, איזו חיה טמאה, התורה אותם סימנים שנתנה לבהמה, מפרס פרסה, שסעת שסע ומעלת גרה, צריך שני סימנים האלו, אותם הסימנים הם גם כן לגבי חיה. כל חיה של שתי הסימנים האלו מותרת באכילה, אין שני סימנים, אסור באכילה. אז מה אתה שואל אלו סימני חיה? הגמרא אמר בזירה להתיר חלבה. והחיקרא אמר, אלו הן סימני חיה שחלבה מותר, כשיש לה קרניים וטלפיים. אומרת הגמרא לא, כידוע שהחלב של הבהמה אסור באכילה. כמו שכתוב פסוק, כל חלב, שור וחסב ועז לא תאכלו. אבל חלב של חיה מותר באכילה. למשל אייל, צבי ויחמור, אלו נקראים חיה בתורה. ויש להם מפריסים פרסה ושעים שסע, וגם כן מעלים גירה, אז אלה מותרים, ולא רק שמותרים באכילה, כל החלב שלהם כולו מותר באכילה. זה הכוונתה נאמר. מה זה נקרא סימנים של חיה, שמלה גם החלב שלה מותר? כל שיש לה קרניים וטלפיים. רבי דוסה אומר, יש לה קרניים? אי אתה צריך לחזור על הטלפיים. ראית שלה קרניים, אז ודאי שיש לה טלפיים והיא טהורה. אבל יש לה טלפיים, צריך לחזור אחר קרניים. אתה צריך לבדוק אם יש לה קרנמה של הטלפיים, זה לא בהכרח שהיא חיה, יכול להיות שהיא בעצם בהמה, ומלא החלב שלה אסור. וקרש, סוג שאימה מסוימת, אף על פי שאין לו אלא קרן אחת, מותר. זה נקרא חיה וחלק שלא מותר. שאת הגמרא וכללה הוא, וכי זה כלל כל מי שיש לו קרניים וטלפיים, אז הוא בהגדרה של חיה וחלק שלא מותר, והרי עז, די יש לו קרניים וטלפיים וחלבו אסור, גם יש לו שני הדברים מהירה פיכן, ובגדר בהמה וחלבו אסור. עונה הגמרא, כרוכות בעינן, דווקא הקרניים כאלו שהן עשויות כמו הבצל, שזה שכבות שכבות, רק אם יש קרניים כאלו, אז זה אמרנו שזה מוכיח שזה היה. אבל של העז, הקרניים שלו הן לא כרוכות. שאת הגמרא, והרי שור די כרוכות וחלבו אסור. הנה השור, הקרניים שלו הן עשויות שכבות שכבות, כמו של הבצל. ואף פי כן, החלב שלו אסור. הגמרא, הרוקות בעינן, דהיינו, צריך להיות שדווקא אם כולו מלא סדקים, 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 כמו אז באמת אני אומר שזה הגדרה של קרניים של חיה. של גמרא, והרי עז, דחרוקות וחלבו אסור. עז, כל הקרניים שלו כולם מלאים סדקים. ואף פי כן, זה נקרא עז, החלב שלו אסור. הגמרא מפוצלות בעינן, צריך שיהיה מפוצל. שאת הגמרא, והרי צבי, די מפוצלות וחלבו מותר. הרי הצבי, יש סוגי צבעים, אומרים שזה נקרא צבי ארצי ישראלי, זה לא מפוצל, הקרניים שלו אף פיכן, החלב שלו מותר. הגמרא, חדודות בעינן, אם הם קרניים חדודות, אז נחינמי, בוודאי שזה היה. הלכך, אחד מפצלה, לה דינה ולה דיינה, אם הקרניים שלו מפוצלות, אז זה ברור שזה סוג של חיה, כי לקרניים של בהמה זה לא מפוצל, לכן בזה אין מה לדון בכלל בעניין הזה, אין לערר ולחפש חריסים מחרים, בוודאי שזה חיה ולכן החלב שלו מותר. אחד אלא מפסלה, אבל אם הקרניים שלו לא מפוצלות, אז צריך שבעינן כרוכות הדורות וחרוקות, צריך שיהיה כל שלוש תנאים האלה. מת הגמרא, והודים ולא חידקיו, צריך גם כן שלא סתם יהיה שם חידק, דהיינו כל מיני סדקים בשופר, אלא צריך שיהיה ממש מבלע, שיהיה כל כך הרבה עד שהחריצים האלה נכנסים אחד בתוך השני, אז באמת זה סימן שאכן זו חיה וחל שלה מותר. מת הגמרא, והי מספיקה דעיזה קרקוז, מבאר ראשי. כשאמרנו חרוקות, כלומר שזה מלא חריצים ופגימות, אז זה כבר לימד אותי שאם אני רואה שור, בוודאי שהוא לא חיה. למה? כי הקרניים שלו הם חלקות. ומה שאמרנו חדורות, דיינו חדודות, זה בא להגיד להפוקה מעז שהקרניים שלו הם רחבות. הוספנו עוד כרוכות, למה? לכאורה זה מספיק. אני כבר, אם אני רואה את זה שזה לא חדוד, ממילא אני יודע שזה ודאי לא חיה. אז למה הוספנו עוד כרוכות? בגלל שיש עז של המקום שנקרא קרבוז, שהוא בעצם יש איתו ספק. הקרניים שלו הם חדודות, אבל הם לא כרוכות, כלומר הם לא עשויות כמה שכבות כמו שמתקלפים כמו בצל. ולכן נוסף תנאי הזה לומר שעיזה דה קרבוז אולי באמת הוא אסור כפי שתכף נראה, כי יש בזה ספק. תגמרא, היא עיזה קרבוז, עז של מקום שנקרא קרבוז, דהווה ברש גלותה, דעקור מלץ ענד את ארבע מיני, להוציאו ממנו אחרי שחטו אותו, סל מלא חלב, רב החי אסר, אמר זה נקרא בהמה, זה לא נקרא חיה ומלא הוא אסור. השמואל ברד רבי אב, הוא אכל מיני, אכל מיני, למה אמר קיבלתי מרבותיי שזה לא נקרא בהמה, אלא נקרא חיה מותר, קרי נשם פירי פי איש תסבע בתנו, כלומר מותר לאכול מזה, של חום מתם, של חום מארץ ישראל, הלכת אקבטל שמואל ברד רבי אבו, שמת זה נקרא חיה ומותר באכילה. מקום מקום, יזהרו ברבנו החי שמאיר עיני גולהו. אל תקלו נגד רבנו החי בפניו, כי הוא מאיר עיני הגולה חכם גדול, תתווכחו איתו בכבוד, אבל אל תתירו דבר בפניו כל זמן שהוא אוסר את זה. עוד למדנו, וקרש, ועפי שאין לו אלא קרן אחת מותר. אמר יהודה, קרש, מה זה קרש? תביא דבי עילאי, צבי של מקום שנקרא דבי עילאי. תגריס, זה אריה דבי עילאי, זה אריה של מקום שנקרא דבי עילאי. אמר רב כהנה, תשע המהתה ובין אונה לאונה דריה דבי עילאי. תשע עמות יש בין אונה לאונה של הרי דבי עילאי. כלומר, אריה גדול ויש לו 9 אמות, לא בהכרח ייתכן שזה בדיוק, ייתכן שהכוונה היא לשון גוזמה, כלומר, גדול מאוד. אמר רבי יוסף שצר אמהתה, הווה משחה את אביד ועילאה. אמר רבי יוסף, 16 אמות, הוא האורך של הצבי של המקום שדבי עילאה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.